יום שלישי, שבוע שחל בו פסח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הרב דוד ברוורמן. ככל שחווים יותר את סבל הגולוס, ככה תגבר שמחת הגאולה. דברים נפלאים שהתפרסמו באיסי חוסי. הוא מתחיל שכשרצו זקני ירושלים לתאר שמחת נישואין אמיתית, אז היו אומרים שלא ראה שמחת הנישואין של המקובל, הגאון הצדק משה יאיר ויינשטוק, לא ראה שמחת חתונה מושלמת מימיו, זה היה לפני כ-106 שנים, קצת לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה. הטורקים שלטו בארץ ישראל שלטון עריץ ואכזר. הבחור החשוב, משה יאיר ויינשטוק, היה ידוע כבר אז כאילו היא נדיר. כן, במהלך כל החיים שלו הוא חיבר 84 ספרים בכל מקצועות התורה. כשהוא הגיע לפרקו, הוא בא בקשרי שדוכין עם קלטו הצדקנית דבורה. בינתיים פרצה מלחמה עולמית. בירושלים הוכרז סג גיוס כללי, כולם עמדו שהם מגויסים למלחמה לא יחזרו לעולם. בחורי ישיבות, בחורי ירושלים, הסתגרו בגגות, מרתפים, ברחו בחרדה גדולה ממקום למקום. החיילים הטורקים היו עוברים מבית לבית, בחדר לחדר, ומחפשים אחריהם. סכנה נורא רחפה מעל ראשם, גזר נינו את פשט על מי שעז להסתמת. ולמרבה הצער היו כאלה שמצאו את מותם על הגרדום השם ירחם. במשך 4 שנים תלמוד חי החתן בשיעור על גגותיה של ירושלים, ולמד בהתמדה עצומה בתנאי רעב בלתי נתפסים. המלחמה הסתיימה ברוך השם בשנת תרע"ח, ועימה באה סוף לשלטון הטורקי האכזר. בחורי ירושלים יכלו סוף סוף לתת מאחורים מהסדקים. במהלך המלחמה נפטרו ההורים של הכלה. 4 שנים תמימות היא ציפתה ליום כלולותיה. 4 שנים תמימות לא התקיימה בכלל חתונה בירושלים. וזו הייתה החתונה הראשונה. בערב סוכות, בסוכה הגדולה של בית הכנסת פרושים בבתי ברסה, התכנסו כל בני איש וביושן בהתרגשות אדירה לחגור ביחד את השמחה. כולם הרגישו כמו מחותונים בני משפחה. בסיום החופה הם פרצו בספונטניות בריקודי ענק של עושר, מעגלים מעגלים שלא פסקו. עד לשעות הקטנות של הלילה. כשדמעות השמחה, דמעות הפחד והחרדה, עם דמעות התקווה והתפילה, נמלאו ביחד לשמחה אחת גדולה. כך הוא מספר שהוא שמע מהנכד שלו, בן דוד שלו, אגרם ויינשטוק. ימים קשים עוברים עלינו. כל מי שלב יהודי פועם בתוכו, נשבר ומשמע אסונות שפוקדים את העולם בכלל ואת העם היהודי בפרט. חיים מסתיימים בפתע פתאום, לבעיות קטנות וזהירות של יהודים צדיקים מופלגים בצורה בגמול וצרסות עם יוצאים כמו סרט נשי מרחם. יהודים רבים שוכבים מונשמים במצבים קשים בדרגות שונות לרפואה שלמה בתוך שאנחנו לישראל. מספרים קשים ומזעזעים שעולים מיום ליום. אף אחד לא יודע מה ילד יום ואפילו שעה. החיים היהודים שלנו השתנו והתהפכו מהקצה לקצה, תחושה שמזכירה תקופת חורבן בית מקדשנו. דרגת הקושי מטפסת ועולה. בתחילה עוד הותר ללמוד, להתפעל בציבור מצומצם, אבל בהמשך, בתי חיינו, הישיבות, תלמודי תורה, בתי מדרשות, בתי כנסיות, יסגרו אלמנו לברך בזה אחר זה. מקומות שעשרות שנים פעלו 24 שעות, כל מות השנה ננעלו בדמעות. התחיל את מקדשנו, הכסל המערובי, קבר אוכל, מאור סרפלי, סגורים בנעולים. לחום הפורסה, מצאנו כשהתכנסנו למניין מצויין בחוץ לבית הכנסת כנזופים. כפי שמשלו חזל בסוכה, משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. אבל גם זה נאסר עלינו. עברנו להתפלל במניינים מאונתרים בחצרות הבתים, אבל גם זה לצערנו נאסר. ועכשיו אין תפילה בציבור, אין חזור את השעה, אין קדיש, אין ברוך, אין קדוש, אין ברכת כהנים, אין גרס התוירה, אין טהרה סמיק ולשבס קודש. שעריך השם בלי מועד, קולות השירה של התורה וסמדר שושתקו, ספסלים ועצמי דרש בוחרים, הסטנדרים זועקים לתמות. והלב היהודי רוטט בכאב עצור, רוצה לזעוק, ריבוני שלא למד מתי, ואנחנו מבקשים מהתפילה, או מיני ישמרה בו מבורך, לא עולם ולא עולם מיו. ערב פסח תש"ט מתעורר את השאלה, איך אפשר להגיע ככה לחג המצוס? איך אפשר לקיים את מצוות היום ושמחת בחגך? ועל איזה כפתור לוחצים כדי לעבור אל מצב שמחה? כשרחובות היהודים שוממים, אין ניחוחות ססגוניים שמאפיינים את החג, אין את חלוקות הגים כדי פסחו ברחוב השביר, דודי עגלת כלים. לא נזכה לזרוק את החמץ בידינו, לאש ישרוף את חומץ, אפילו לא נראה ונריח את העשן האופני. רק המחשבה להגיע לחג בלי טהרת המקווה, איך יראו תפילות החג בבית? הלל היחיד שאומרים בליל יום טוב נאמר בבית, ביחידוס. לקריאת התואר של יום טב, ביזכור, ברכת כהנים של יום טב, מוסף. אין חשק כיבוש אפילו את בגדי החג, בבית. איך נשב בלילה הקדוש? או נשגב של השנה, ליל הסדר, בשמחה ובטוב לבב. כל התשובות לשאלות, לתמיות האלה נמצא, אומר הרב רבן, כן, דווקא בחג הפסח, בשולחן ליל הסדר ובהגדה של פסח. כשנתבונן במאפיינים של שולחן הסדר, נגלה שהוא כולו מלא ניגודים. מחד, נפסק בהלכה שצריך לפאר את השולחן בכלים הכי נעים ומפוארים של הבית. ואם אין כלים, שואלים מהשכנים. כמו כן אנחנו מצויים לשבת בהסבה כבני מלוכים. וכשמביטים על המאפיינים הצף, מגילים מציאות הפוכה. המצות שמסמלות מצד אחד תעבדו, כמו שנאמר באגוד הולך מעוני עד יוכל לבשום בבארד המצרים, כמו שמבהיר המפרושים, שפרו הכיל לבני ישראל לאורך שנות העבדות דווקא במצות שהעיכול שלהם איתי. ככה היהודים מעצמם אכלו דווקא מצות, וגם היהודים אכלו דווקא מצות בגלל שהפייה של המהירה, הם היו תמיד במצב של קצר רוח ועבוי די כושר. ומאידך, המצות מסמלות את סמל הצי החירות, בני ישראל הולכים מצרים כשהבצק על שכמה ולא הספיק להחמיד. המרור מסמל את מהירות העבודה שהייתה עם מצרים. מאידך, מטבילים את המרור בחרוסת את המצוקה. החרוסת מסמלת את הטיט שעבדו בני ישראל בחומר בלבונים, מאידך היא כל כך מתוקה. ארבע כוסות מסמלות את ארבע ישנות גאולה, מצד שני יש עניין שהיין יהיה בצבע אדום, לזכר דם התינוקות. היהודים שאחז להם פרעה הרשע. הביצה גם כן, הביצה הצלועה שבקערה מסמלת את קורבן חגיגה שהיו אוכלים יחד עם קורבן פסח. מצד שני הביצה היא מאכל אבלים. עיקר העיקרים זה הגדה עצמה שמתארת את הסבל שעברו בני ישראל, יחד עם שאר הקשיים שעברו אבותינו הקדושים מהלך חייהם. צריך להבין את פשר הניגודים. אומר ברוורמן, הרי לומר שהתשובה, התשובה נמצאת בדבר דוד המלך, בשיר המעלה, שמתארת את הציפייה לשיבת ציון. הזוהירים בדימו, מרינה יקצוירו. דוד המלך מלמד אותנו את הקו המחבר בין הדמעות לרינה, הדמעות של עמל ויזע, הדמעות של דאגה וחשש. הם אלה שיצרו את השמחה, כי יהיו בעוד תהליך, אחד תלוי בשני, רק מי שחווה את כל התהליך, הוא זה שישמח שמחה אמיתית בסיום הטוב. רק אנחנו בארץ ישראל שחווינו את היובש והבצורת, נשמח באמת בכנרת המתמלאת ועולה בימים האלה, בחסדי שמיים. זך שהבאת על הכנרת, הוא יראה עוד מקום, עוד ימה נהדר. ואנחנו שיבנו, הבטנו בעיניים קולות למראה המים הנסוגים והולכים, שפתאום החוף כל כך גשום ומבורך, שהכנרת עלתה כמעט בשלושה מטרים. האקלים הים תיכוני פורץ אצלנו השמחה והודעה להשם יסבורך. הכלל הוא אומר, החסר יוצר את המילוי. רק הרעב יודע להעריך את הסובה. והחולה את הבריאות, כי לשמח את שמחה דגאולה, אנחנו חווים את סבל הגלות, וזו הסיבה שכן הסדר מלא בניגודים. ליל הסדר נבע על ידי חז"ל בצורה של המעבר מסבל הגלות והעבדות אל אורה של הגאולה. רק השכחת לפחות בדמיונו את קשיי העבר, הקשיי העבד היחיד, סבל השיעבוד, הוא זה שיכול להפעיל לשמחה שביציאת מצרים. לדוגמה, ביחס, חוצים את המצה לשניים, ולמה? כי דרכו של אני, דרכו של אני זה לחצות את הפת לשתיים, ולמה? כי הוא חווה מניסיונו ימים של רעב. ומזה הוא למד שלא אוכלים את מה שיש באותו רגע. חושבים גם על המחר, נתבונן רגע, אני הזה מעולם לא חווה את ההנאה הבסיסית של הסוף, הוא חש תמיד את הפחד והחשש של מה יהיה מחר. היהודי שהיה עבד עם מצרים לא טעם סביבה מימיו, הוא גם לא טעם מעולם, טעם שלכם רך. זו נקודה קטנה לנסות להרגיש את שמחת הגאולה. חרד ציוו אותנו, חייב עוד לראות את עצמו כאילו הוא יצא עם מצרים. צריך לראות את זה על ידי המחשה והמחזה בדמיון, בדמיון, בקושי יעבדו במצרים, כל אחד מהמבט שלו. איך הוא יכול לחוש את שמחת היציאה לחירות? תכן שתקופה הזאת מתרחשת דווקא בסמוך לפסח, כדי שנחוש עד כמה שפע החירות שיריף עלינו קדש ברוך הוא לא מובן מאליו. בסיומה של תפילה סרוויס האחרונה שקיימנו במניין בחצר הבית, יצאנו לרחוב לבר ברכה של לבונה, וכנהוג אומרים, טויביס, שרים בסוף, טויביס מור שבור עולהיקנו, אינסטינטיבית, נשלחו את הידיים אחת לשנייה, ונזכרנו במניין מה שאמרנו, אין יכולים גבו, הוא אומר, חשב לעצמי ריקוד כל כך חביב ושגרתי, טוב גם בשבילו אנחנו צריכים זכויות. לכן אם ההבטחה לחגוג בתנאים שונים וחרגים ממה שהרגלנו עד עכשיו, אין לנו שליטה על הנגיף, צריכים לציית להוראות ככתבם וכלשונם, אבל שליטה על מצב הרוח ניתנה לנו לחלוטין, אנחנו צריכים לקבל בהכנעת המצב שזה רצון לסגור. כאן אנחנו נבחנים האם נדע להעצים את היש ולהודות עליו, או להתלונן על האין. זה לא חוכמה להיות בשמחה או בטוב לבב, בתנאים אופטימליים, כשאנחנו נמצאים בפני מפני אפשרי. מה ההבדל המהותי שבין עבדות לחירות? חירות במובן העמוק שלה, זה הבנה שאנחנו שולטים על תכונות נפשנו, ושום דבר חיצוני לא ישפיע עלינו. איפה שלא נהיה, יש לנו את הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אוהב אותנו. אז נגיד אבני סליח הבוי. כאן שלא נהיה, יש לנו את התורה הקדושה. בימי לאז נסמוך ונעלות בדברי התורה. יש כעניין של החלטה, אנחנו מחליטים לקבל את הכל מאת השם יתברך. לשמוח במה שיש, כי שמחה לא תלויה בתנאים. שמחה תלויה בהרגשת הלב, בהרגשה פנימית של עבדות השם בשמחה, בלי תנאים, כמו שאנחנו היכן שלנו. בעזרת השם מסיים הרב ברוורמן, נזכה שהתקופה הזאת תעבור במהירות. הנגיף יעלם, החולים יבריאו, צריכים לצאת מבידוד אנשים חדשים. מבט של הודעה על כל מה שהיה נראה עד כה מובן מאליו, נרשום עצמנו כמה דברים ילקחו ונאסרו עלינו עד עכשיו, כדי להודות כמו מקלב לבורא עולם שקיבלנו אותם בחזרה. השנה במיוחד, הוא אומר, אנחנו צריכים לא להסתפק בחזרה לשגרה, ללבקש, לדרוש, להתחנן, לזכות לאכול מהזבוכים ומהפסוכים בורא בם בהדרת מלך. עומד עם צפוף ומשטח עמים רבוכים, ואת מקדשנו בביאת משיח צדקנו ביום הבאמינו. מה אנחנו משיכים רבותיי עם הסיפור היומי? ספר גון הצדיק גמר, הוא אינו בצליטה, על בחור אחד, בן משפחה חרדית חשובה, שירד לו עלינו מדרך התורה ומצוות. כמה שניסו לדבר, לעזר, הלב נילה על הקליפה של טאבו. הוא אומר שהוא הכיר אותו ואת המשפחה הזו, שמר אותו תמיד על קשר של אהבה, אבל גם הוא אומר לו, אל תיבו, נחזור אותו לדרך הישר, כשראיתי שזה לא בהישג ידי, הפסקתי לדבר אותו מעיני אמונה, והשקפה, קיימתי את דברי חז"ל היהודיים, כשם שנצווה לומר דבר הנשמע, ככה זה שלא לומר דבר שלא נשמע. עד שהקשר שנותר בינינו היה רק בשאלות של אהבה וקרבה, שאני אומר לו תמיד שהוא אהוב אצלי, מעורך אצלי בכל מצב שהוא. אבל הוא אומר, ככל שהתדרדרתו התגברה, ככה הקשר בינינו התרופף ונחלש, שמטבע הדברים כבר לא התאים לו לבוא אליי. יום אחד, בימים שאחרי פסח, הבחור הופיע פתאום בבית, מודיע לי שהוא רוצה לחזור בתשובה, מתחרט, כמובן, אהבתי אותו, שיבחתי אותו על האומץ לב, להודות בטעות. ונכנסתי איתו לשיחת נפש, שבמהלכה הוא סיפר קצת על מה שהיה איתו בזמן האחרון. דברר שהבת של הבחור הזה, האחרונות לחג הפסח נעשו תמיד בהגיעה, במסגרת נפש עצומה, ומתוך שמחה עמוקה שבלב, כל בני המשפחה נרתמים לעבודה קשה, בשמחה ובאושר גדול, מצפים לו כילון עיניים. והנה הבחור הזה, עם מתבונן בעבודה נפלאה של אמא שלו, בכל לב ונפש לנקות, לצחצח, בגודל ההכנות של האבא שהיה מחמיר גדול בפסח, לא לקרות כלום ממה שלא אכלו בבית בילדותו. לא הסכים לשנות כלום מדרכי אבות, אפילו שאיך שרדור ואפשר להשיג הרבה דברים. אבל מה שתמיד הפליט הבחור הזה, זה היה השמחה והסיפוק באושר הגדול של כולם, באותם חומרות. לא רק שאף אחד לא התלונן שאין שוקולד שוויצרי מיוחד של פסח או שאר דברים, גם בהכשר הבדת שנמנעו מפיהם בימי הפסח, מחמת החומרות, ודאי שלא על העבודות הקשות שלא נגמרות לעולם, שהרבה מהן היינו רואות בעיניו כמיותרות לגמרי, אלא עד רבה, כל בני המשפחה ובעיקר ההורים היו שמחים מאושרים מאותה עבודה וכריכה קשה. ככה גם שאר בני המשפחה שנדבקו בהתלהבות ובעלת חיות בקדושה. פתאום הוא רואה אחרי כמה שבועות של עבודה קשה ברצופה, איך שכל הבת משתנה לגמרי, זה לא היה אותו בית, כל נוצץ, עובריק, כולם מלאים בתחישת סיפוק. היה שווה. והנה הבחור הזה, עיקר היסוד של הבעיה שגרמה לו להתרחק מהלימודים, לעזוב את הישיבה, ואמר סתמיד שהוא לא יכול, לא מסוגל, קשה לו מדי, כולם יכולים, הוא לא. הוא לא יכול להצליח מבחנים, הוא לא יכול לשבת ללמוד, לא יכול לקום בוקר התפילה וכו' וכו'. עד שהתרגל כל דבר שיקשו ממנו, הוא אומר, אני לא יכול. והיו לו את הכוחות ואת החשק ואת הרצון להגיד לעצמו, כן, אתה יכול. וככה הלך הייעול שלו גבר מיום ליום, והוא יידרדר יותר ויותר. אבל עכשיו שהוא ראה את זה, הוא קלט שאת כל ההכנות, פתאום נפל הסימון שכשרוצים באמת אפשר הכל, אין לו יכול, אין לו מסוגל, יש לו רוצה. וזו ההוכחה שברצון אמיתי זה שמח ושמחת לב הנפש, הצליח ההורים בדברים שהם נראים לו קשים ביותו. הוא הסיק לעצמו עם כל המבצע הזה שעם רצון אמיתי, כל אפשרי, הרי גם אני בן המשפחה נפלאה הזאת, אמר בכל עצמו, למה שאני לא הוכיח שגם אני מסוגל. ובכן, הוא עזר עוז וגבורה ועשה מהפכת ענק בנפשו מקצה לקצה. לקח את עצמו ברצינות לידיים, ובתוך תקופה קצרה של התמסרות עילאית בלב הנפש, חדורים ברצון עז, נהפך לאחד המסמידים בישיבה ואחד האחרים הטובים ביותר. יש במעשה הזה, מסיים הרב רבינוביץ', מסר חזק להורים, אל תרבו בדיבורים, תרבו במעשים. דוגמה אישית, אחת שווה פי אלף מכל המילים. ואנחנו ממשיכים עם ליל הסדר שוט מקיף בהיכלו של הגאון רבר זילברשטיין שליט, המורה דה אסרה דה הגן האלות גבת זאב, רבני הדפנים בהלוכה. אנחנו לא נקרא את הכל, זה מאוד ארוך, מי שירצה להחכים יותר, מוזמן לראות בפותח או באתר. אנחנו נדלג על זה, כי יש פה המון המון חומר וקשה לדעת מה לבחור, פשוט כדאי מאוד מומלץ לעבור על זה, יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על יד הפרימי. האם באמירת המילה די משתמשים בשפתיים? הגמור שלנו בשלב הזה עשה מדבט. כמו את בעריקה שלכם ברוכו עד בלי די, עד שאי בסיק סייצחם לא ימר די. נברא גמור הם כלפי הדרש, ועוד שלפי הפשט מה פה שמלים בלי די. הגאון רב חיים כהן רב הפורט, מביא הספר קומת ישראל לרוב, אומר, שהנה ידוע שכל דבר הנמנע במספר, במשקל, במדינה, אפילו מורבה מאוד. בכל זאת, כסלות המניין שיגמרו לספור טריליונים, אז אפשר להגיד די. אבל דבר שלא נמנע בכלל, כמו חול אשר השפת הים, על לזה לא שייך להגיד די, כי הרי אין לו מניין. וזו כוונת הנובי, כשהוא מנבא ברכה של לחם ברוך עד לידי, שהברכה תהיה כל כך גדולה, עד שלא יוכל לבוא לידי מספר. אם אלה לא ישייך לומר בו די. בכלל המילים שאי בספססך הם עקשים, הרי די זה לא ממוסע השפתיים. גם הפה יפתח כל היום, והשפתיים לא ינו, הוא יכול להגיד די. היצוסף מביא מהבגדי אשה שיקשה ככה ותרס על פי הירושלמי, שאי בספססיים היא לומר דיינו ברכות. מלך, זה גם הכוונה של הבבלי. עוד נפרץ בשם הנפש יהודו. למה אמרו מי לומר ולא אמרו סתם לומר? צריך לומר שהשפתיים יבלו מחמת שיהיו פתוחות ולא מחמת הדיבור. אבל שם טוב מתרץ שמחמת שאין אותי יודע אם מוצא השפתיים יבלו מחמת שלא ישתמשו בהם. וכך תהיה ישגורה מילה די בפים. יש לנו פה סיפור נפלא שסופר על ידי המחנך רב חיים ולדר בשבוע שעבר, סיפור מדהים על יהודי שניצל מחובת בידוד 5 ימים לפני החתונה של הבת שלו. הוא מתחיל עם להקדמה קטמה, בעל המייסה אני מבין, שהם גרים ביישוב חרדי קטן, שכולם מכירים את כולם. לא רק, ולא די בזה, אנחנו גם נחשבים בית פתוח לרווחה, זה אומר שצר השכנים בכל יבים לבוא בכל שעות היממה. לא רק בשביל לבקש לחם או חלב, אלא אשר ולדבר, ובאמת כל אל שבת, אלה שישבות ודברות, עד שהבעלים מגיעים בית הכנסת, ככה דואגים לכולם ולא יוצאים מן הכלל. ערב שם יש זוכר, דופק שכן שגר ליד הדלת, והוא מספר שהוא עושה 7 ברכות לאח שלו. בסדרו דירות לכל משפחה, משפחה, לא חשבו נכון, אין להורים שלו דירה. קשה להם ללכת ממקום למקום כמבוגרים. אז הוא מבקש, אם אני מסכים לנסוע לשבת למקום אחר, הוא ישלם לי, כדי שההורים שלי יהיו אצלי. אז כפי שהקדמתי, אנחנו נעשה הכל שביל אחרים, וזה היה חלק הקל. אבל הבעיה הייתה, שגם לי הייתה שבת אופוף, כי ביום 5 של אותו שבוע, אמרתי לחתן את הבת שלי, זאת אומרת, סבי זוכר, זה היה שאול סבו לחתן שלי. אלא מה? המשפחה שלנו לא נוהגים להשתתף באופן ולשאר בבית. אבל כיוון שזו שבת האחרונה של הכלה בבית, הם נהג לעשות כמין שבת פרידה מהכלה. אז מילים את כל האחים הנשואים, כל המשפחה לעשות קידוש, לחיים ועוגות. ובדיוק בשבת הזאת הוא מבקש ממני לעזוב את הדירה. הכניס לנו לדילמה גדולה. אמרתי לו שאני אתייעץ עם בני משפחה, והחזיר לו תשובה. סיפרתי את זה לילדים, שיש לשכן שבת שבע, חוצה את הדירה, הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. הם לא אמרו כלום, כיבדו אותי, אב המשפחה, אבל הפרצופים אמרו את הכל, אמרתי להם שיש לי טיעון אחד. אם הוא לא יתקבל הלב שלהם, אני אענה לשכן תשובה שלילית. אמרתי להם ככה, תארו לכם, אם זה קורה לנו, שהייתה לנו שבת שבע ברכות, לשכן הייתה שבת תופוף, במקרה כזה היינו מסוגלים יותר לחשוב על אפשרות כזאת, ולנו הרי יש אפשרות למצוא מקום אחר לערוך את השבת. מקום שאפילו אין שם יותר, ועד דרך להרבה זכויות לפני החתונה. עכשיו זה כבר נשמע אחרת, אבל עדיין חיכיתי לתגובה שלהם. ואז הבת שלי, הקלה, אמרה לי שהמשפט האחרון שכנע אותה, באמת עדיף לאסוף זכויות לפני החתונה ולתת לשכנים את הדירה. באמת, ברוך השם, מצאנו בית גדול ביישוב אחר, נהננו שם עד הגג עם כל החברים והמשפחה, כל בעל מקומו בשלום, לכאורה. אבל הסיפור מתחיל רק כאן. מוצאי שבת, אנחנו יושבים עסוקים בהכנות לחתונה. אז קראו זה קלה, לא חתן. היינו ערים עד שעה מאוחרת בלילה, עד שנרדמנו מעייפות, והתקפלנו למיטות. בשתיים בלילה אני שומע טלפון, חשבתי שזה טעות. שעה שתיים אחרי, שוב צלצול, קמתי לענות, עד שהגעתי לטלפון, הצלצול מסתיים, אני רואה את הטלפון ואני רואה 10 שיחות שלא נענו. אני מדפדף במספרי הטלפון השונים שראה שם מיד עלתה לי נורה אדומה. שתקרא על המספרים, נעשה לי שחור בעיניי, שני טלפונים מראש המועצה, עוד שני טלפונים שני חברי מועצה, עוד שני מספרים, רצף מספרים מיוחד, שיש רק לנבחרי ציבור מקושרים. מה שהחריד אותי יותר מכל, שני טלפונים מהמחותן שלי. זה לא רק נורה אדומה, זה צופר גדול שמבשר רעות. צעקתי בכל רגע, ברוך, מה קורה? אשתי תאורה מהצעקות, שאלתי מה קרה, לא יודע, אבל אני יודע שכולם מחפשים אותי, ואני לא יודע למה. כולם קמו. סיפרנו להם מספרים, הקלה התחילה לזעוק, היה ברור שקורה משהו שמרחם. החלטתי להתקשר למחותן, אמרתי לו ישר, אל תסובב אותי, אל תערבב אותי, תגיד לי ישר מה קרה. אמר לי, תירגע, הכל בסדר. פשוט הבנתי שאתה צריך להיכנס לבידוד, בעקבות חולי קורונה שהתגעה אצלכם ביישוב. ברוך השם, אמרתי. נלחצתי כבר, חשבתי מדי איזה אסון. אז הוא ממשיך. זאת אומרת, שאתה ורעייתך לא יכולים לבוא לחתונה. על זה לא חשבתי. אמרתי לו, שזה באמת בעיה, נראה מה לעשות. ואז הוא אמר לי, זה בסדר, שהיה נורא, ויתיר לדחות את החתונה בשבילה, תוכלו להשתתף. אבל אני עניתי לו, שבשום פנים ואופן, אנחנו לא נעוד דוחים חתונות. החתונה תתקיים כרגיל, בלי השתתפות שלי ושל רעייתי. בשלב זה החתן תפס את הטלפון ואמר שאותו זה לא מעניין, ואם אנחנו לא נגיע לחתונה, גם הוא לא יגיע. טוב, התרגשתי מאוד מהדברים שלו, גרם לי לחשוב קצת אחרת, לעשות חטף פתרונות. אחרי השיחת טלפון הזאת, התקשרתי לחבר מועצה שחיפש אותי, רציתי לשמוע מה צריך לעשות, מה הפרטים. דבר שאני הסביר למה החלטתי שצריך להיות בבידוד. זאת בגלל אחד האורחים שהיה שבת בית הכנסת. הכנסת המדובר נקרא בית הכנסת חסידים, מחנות הזורחים. וזה על שם שכל המגזרים וכל הסוגים באים להתפלל שם, וגם אורחים לא צפויים מוצאים שם את מקומם. באותו שבת התארח בעיר חולה קורונה מספר 29, כונן מדה, והוא התפלל בית הכנסת הזה, וכיוון שהייתי כמין גבאי שם, חשבו שאני קיבלתי אותו, לחצתי את ידיו, לכן רצו למהר להודיע לי, תחק מהקלה ולהיכנס אני ושתי לבידוד, ולא רק זה. כשלא בא לצפרטים על כל האורחים שהיו בבית, בבית הכנסת באותו זמן. עצרתי כאן, אמרתי לו, קרה לנו נס. השבת התפלל, לא הייתי בבית הכנסת, נסעתי את הדירה שלי ברגע האחרון לשכן. ושוב ישבנו ובכינו כולם, הפעם בכי של התרגשות והודיה לבואי רואילו. אחרי שקיבלנו תגמול על המעשה האמיץ שעשינו ללא חתומורה. החתונה התקיימה ביום חמישי לפני שבועיים, בדיוק ביום האחרון שבו המותר להתחתן עד מהאיש, היא הייתה שמחה מאוד. תחשבו, אם היינו צריכים את חתונת החתונה בשבועיים, זה כבר היה בבית, זה כבר היה משהו אחר. אז כי הייתה מן הסתם חתונה שמחה, אבל בכל זאת. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. מה אנחנו ממשיכים, כל העם? בליל בדיקת חמץ, חיבור אצלי בבית 10 פתיתים, ואני כמנהג ישראל בדקתי את הבית, מצאתי 9 פירורים, הפירור העשירי נעלם. בני הבית נבוכו, כל אחד ניסה להיזכר. אחד אמר שהוא ראה את הקטן בן שנתיים לשחק, שני אמר שהוא לא שיחק, מי שאני משהו אחר. טוב, הייתי כבר רף מכל המעמוד שעבר עליהם, המשכתי לחפש. ואני חושב לעצמי, איך זה קורה כזה דבר, איפה האחריות, אנשים, שכב, איך, למה לא מינים משהו שיזכור? למה לא רשמו כל פירור איפה הוא נמצא? טוב, אני מצטער לספר, הוא אומר, שקיימתי את המצווה של בדיקת חמץ, קעצתי על זה שלא עובדים בצורה טובה. כל כך חבל שאחרי כל העבודה במשך כל החודש האחרון צריכים להתרגז על שטות כזאת. באמת חבל להתרגז, חבל שאמרתי את זה לכולם ולא לעצמי. כל הלמה לא עוזר לאף אחד, אני המשכתי לחפש ולחפש, וכשחפשים דבר הרבה זמן, מתפשפשים גם במקומות לא כל כך הגיוניים. ככה קרה שפתחתי את הטליס בייטל, שקית המיוחדת, הטלית של שבת, ומה אני מוצא שם? בקבוק יש, חומץ גמור, אתם שואלים איך זה הגיע לשם. זה משהו מקפיד, יחד עם קבוצה מהחברים בסמדר של תקנת רב הקודש המחמד למרים, ונבלו לחזור הביתה רעב. אחרי אני מקדש שבת בבוקר על קוצית, יש, אוכל קצת עם זוינס וחוזר הביתה. גם בשם הסגות לא עשיתי ככה, ושכחתי מה בגוג כזה. תארו לעצמך, הוא אומר, איזה פנים היה לי אם הייתי מוצא את הבקבוק רק ביום טב, לא בסמדר, בעיצומו של חג הפסח. חמי השם יזבוח, הוא אומר, לא מצא את הפירור העשירי, פתחתי חפצים לחמים, וככה הגעתי לבקבוק הנשכח. טוב, רק לא מסיים מה קרה עם הפירור העשירי, כנראה שגם אותו מצב כבר מיותר לה, הוא ספר את זה. דברים נפלאים שהוא בגילון השגחה פרטית. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי, שאלם של חונש לו, בגילון מאוד חלי בשבר פות שליטה. אדם שנחולה קורונה מבודד בחדר, אם אפשר לקיים את זה הדיקור חולים בטלפון. אז הוא מביא שהפוסקים דנו על כזה דבר, אבל היד כזאת שאי אפשר לבקר, נכנסה שידבקות, אז בוודאי שיש נזו להתקשר בטלפון, ומכאן תצא קריאה קדושה לכל אחד ואחד, להשתדל מאוד ולהקדיש מזמנו ומהדקות בטלפון, להתקשר לכמה אנשים בבידוד ולשוחח איתם, או ללמוד איתם להפיג את הצער, והשם יגלנו, ולזכות תורה גמור חסוד, אם יזכה להינצל מחבלי משך. ואנחנו משכים דפאים בהלוך, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב, סמך זין, סיף טס, סיף חט אפילו. האם מותר להשן או לריח טבק שמעורב בו חמץ בפסח? בעבר חלק מהיצרני הטבק היו משרים את אלי הטבק בשחר, חמץ. הגדול פוסקים שהטבק אסור בענה, אבל מותר להשן אותו ברשותו, ויש להניח אותו בחדר סגור כדי שלא יקשלו וישתמשו בפסח. אין לחלקו האחרונים, דין הזה אמור בטבק המיד לישום לבד, וגם בטבק שמיד להערכה. יש פוסקי זמננו שאירו כדעת המחמרים, בזמננו קיימת בעיה דומה של תערובת חמץ במרכיבי הסיגריות. יש פוסקי זמננו שאירו שאסור לאשר אותם בפסח. תופשי שנמצא בגרגיר, דגן בפסח, לדעת שכונו אורחים מוצר סדק כלשהו בגרגיר, תבשיל והכלים אסורים בפסח גם בענאה, צריך להצניע את הכלים עד אחרי פסח. ואם אין סדק בגרגיר, גם אם הוא עומד להיסדק, התבשיל והכלים מותרים, אלא צריך לבאר את הגרגיר עצמו. ולדעת הרמו, התבשיל והכלים אסורים גם אם לא נמצא סדק בגרגיר, אלא רק יתרכך קצת, אבל במקרה כזה שהגרגיר לא נמצא סדק, אלא רק יתרכך מעט, במצב שבו ההימנעות מאכילת התבשיל כרוכה בהפסד כספי גדול, התבשיל מותר בהנאה ולא באכילה. חמץ שיתערב במאכל אחר בפסח, אוסר את כל המאכל בענה אפילו במשהו, זאת אומרת, גם אם כמות החמץ מזרית, אם האכל הזה יתערב אחרי זה במאכלים אחרים, והוא ניכר לעצמו, אפשר להפעיל אותו מהמאכלים האחרים, אבל להתבשל יחד איתם, ופלטתי את הטעם של התוכם, אם כמות המאכלים האחרים גדולה משל המאכל שנאסר, המאכלים האחרים מותרים בענה. צדים מסוימים גם באכילה, אבל אם המאכל שנאסר הוא נוזלי, להתערב במאכלים אחרים נוזליים, באופן שהוא לא ניכר לעצמו, אפשר להפעיל אותו, הרי הוא סר את כל מאכלים האחרים גם בעינך. עד כאן בניין דפנים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. לא אוכלים פירות יבשים בפסח בלי הכשר מיוחד לפסח, כי יש שצונים שיאבשים אותם בתנורים שמשמשים לפסח. אין לאכול בפסח פיצוחים, כליות, כלואים, ללא הכשר מיוחד, מחשש שנקלו, קלו אותם בתנור של שמש לחמץ. יש בהם בליון של חמץ. גם הכנסה שטרות קמח במלח שנבזק על גבי הפיצוחים לפני הכלי. אין להשתמש לפסח בסוכר דק שאין על הורך שם מיוחד לפסח, ומתקיים חשש לתערוב את קמח שלא ניכרת. כשהסוכר יבוא במגע המים, קמח יחלוף. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. איסורי הנאה יש כלל שאם האדם רוצה בקיומו של הדבר האסור, זה נחשב בכך שכנהנה ממנו, בכלל זה גם בחמץ. יש איסור של רוצה בקיומו, ולדוגמה אסור להזכיר כלי בישול לגוי לימות הפסח, בגלל שכשהוא יבשל בו חמץ, אם ישבר החמץ מהכלי כשהוא עומד על גבי האש, הכלי ישבר. ונמצא שהאיסור לא רוצה בקיומו של החמץ, כדי שהכלי לא ישבר. גרעין חיטה שלטטו במים וכתבו עליו כיתוב אומנותי כלשהו, והבעל מניח אותו במקום הפקר, כשלא ימצא אדם במשך ימות הפסח, הרי זה אסור, מפני שהוא רוצה בקיומו של החמץ. בדומה לדוגמה הקודמת, חמץ החשוב לבעליו, גון שרי חלה של אדמו"ר וכדומה, שאומרים שהמחירה לגוי לא פותחת מלבאר אותו, כי הבעל אם רוצה בקיומו. דף היום תלמוד בבלי, מדוע אין ללכת במקום סקונה? ומדוע מאה ארצות מתים, והאם יכול אדם להינצל בגלל מצווה אחת? כך ועוד נושאים העניינים, נימד היום סך יצא, ויש דף למד בייס. ולקראת סביב החפצים בחיים, מאיזה גיל צריך לחנך את הילדים לשמר מאיסור השנורת? הסעיף שנלמד היום בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים, אז הוא מעורר על החובה לחנך את הילדים ולהפריש אותם כבר מגיל קטן מהאיסור הזה. הביאור מסוף הם מביאים שמלבד מצוות החינוך הכללית שיש בכל המצות, בכל המצוות, סליחה, באיסור השנורת יש מצוות מיוחדת להודיע לבנים מה יסמירם ואיסור ספור השנורת. עובדים פה עוד פרטים בחובת החינוך הזאת. רב חיים קנייבסקי כותב, לעניין שמרת הלשון בחינוך לקטן, שמחנכים אותו לעיקר העניין, לא צריך להכביז עליו פרטי הלכות. והגיל הוא, אז המשתמרור כותב שזה מזמן שהוא ברבון, אני מבין שכשאמרו לו שאסור. גדר ברבון, אני מבחי שאבא שלו גאה בו, יודע לפרוש מהאסור גם כשלא בפני אביו. המניסים בערך צריך שהוא יבין שהסיבה זה לא שהוא מפחד מאבא שלו, שמונים ממנו, אלא שליהודי אסור לעשות כזה דבר. אמנם כשלשמור שמספר הקטן מזיק לאחרים, בכורה יש להפוש אותו גם שלא מצדים שלו. כמו שהרמור אומר בחשני, שצריך למנוע קטנים מלהזיק, גם להקוטם על כך. כדי שמספרים בבית מה קורה בכיתה, דעת רבניסים שלפעמים יש תוך לצאת לילדים לספר מה שעבר עליהם, והיא תולדת גדולה לחינוכם. לחינוך שלהם, אלא שכמובן לא להאמין, אלא רק לשמוע, ולהרגיע אותם ולברר. כשמגיעים בגיל שמבינים שיש איסור כבר, צריך לספר, לחנך אותם שאסור ולבאר להם וללמד אותם מתי מותר, מתי אסור. וצריך חכמה גדולה לזה. אכן, לעניין האם מותר למחנך להקשיב לילדים שעזורים בכיתה, עניינים שקשורים בבית, לפעמים פעמים רבות נשמע שנור על מה שקורה בבית, דעות את חיים שלא להקשיב כשאין בזה צורך. לסימור מותר את חזקות יומית, הזוהר אומר שבזמן שעצורים בספורטיה של מצרים, כדי שבור הוא מחנס כל פעמה לשלמה לה ואומר להם, לכו ושימו את בניי שמשבחים אותי ושמחים לישועתי. ובאותו שעה כל המלאכים מתכנסים לשמוע את ישראל שמספרים בשמחת ישועת השם. אחר כך עולים המלאכים ומשבחים ומודים להשם ומוסיף כוח את פמלה של מנה. תודה רבותיי לשמח שמחה עצומה בזמן שפורי נפלאות את השם ביציאת מצרים. ונזכור שכל פמלה של מעלה מתכנסים לשמוע את השבחים שאנחנו משבחים להשם. ולקראת סיום רבותיי, בואו בכל זאת נראה קצת מההלכה של הרב זילברשטיין, מהדברים שהוא, דברים אקטואליים לחג, בואו נעשה ככה קצת על קצה המזלג לתפוס. אין צריך לבדוק חמץ בפח אשפה פשוטה וזרעה בניין. אז הוא אומר, זו סוגיה גדולה, האם זה נחשב להפקר או לא, אבל שורה התחתונה שכל עוד שהחמץ הוא שלי נמצא ברשותי, חלה עליי חובת ביאור, אז אם אין החמץ שלי בפח אשפה הוא בחשש גמור של... בחשש חמור של בעלי רוב הלמוץ, אז מה יצא? טוב, אז בהנהגות חזוני שהוא היה שרוף את החמץ בהשפעה, טוב, זה לא מתאים לכל אחד, השפעה עשוי מפלסטיק, ובעוד אפשרות לבטל את זה במצאות של נס, או שיפקיר את זה, מביא שיצא להפקיר את חלק של הפח השפעה בפני שלושה, ודאמת אפילו בפני אחד מספיק. למה לא יותר פשוט למכור את זה מחד סוג ג' אומר, האם שח למכור את הפח לגול, להשתמש בו אחרי זה ימי החג, הרי לא דמר שער כלים. הוא מביא פה עוד דברים, למשל, הנושא המרכזי בליל הסדר זה השיעורים, האם אפשר לתמצת בכמה מילים את הרקע שמאחורם. טוב, הוא אומר, ידוע, יש את השיעור של החזוני שמחמיר, שיעור של חיים נושא מקל, אבל למה זה מותה? הוא אומר, כי הוויכוח בין השיעורים זה הרבה יותר קדום, האם כל מידות תורה זה לא כל משה מסיני, אחד המידות המרכזיות זה רביעית הלוג, כאשר משה רבינו אמר את המידה הזאת, הכירו וידעו בדיוק מה הכוונה, היום זה קילו, שתקח השיעור של הלוג, אז מה השיעורים? אז הוא מביא את השיעורים בלמייסה. השיעור הגדול, שיעור מויצי מטה, שיעור דאור אייסה. השיעור הגדול יותר לחתני זה 28.5 גרם, כמעט חצי מצה. יתר דיוק 48% מהמצה. השיעור הקטן יותר לחתני זה 19 גרם. שיעור קורא ואף הקום הזה מדר הבונון, אז השיעור הגדול יותר רב חיים נועד זה 16.5 גרם. השיעור הקטן יותר רב חיים נועד זה 11 גרם. לפני שנמשיך, נזכיר שניתן לשתות מים ולא משקה אחר. יחד עם המצב זה מקל למי שמתקשה באכילת השיעורים. איך מחשבים את השני זייסים של המויצי מצו? אז כידוע, סברו החזוני והסטייפלר שאין חיוב של שתי כזייסים. ובכל מקרה, יש מן דיבוליג שכלפי השיעור הכזיית השני אפשר להקליף השיעור הקטן. האם אישה צריכה לאכול את השני זיתים? בוודאי שלא. מה השיעור המורור? אז זה השיעור רב חיים נועד 28.8 גרם, זה עלי חס הענק, שטוב ונגוב. השיעור קטן הזה זה 19 גרם. הוא מביא פה את היצא להכין מראש. לגבי משך הזמן, יש הרבה שיטות, משתי דקות ועד 9 דקות. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, כן. עולם נגדי הזדרז, והוא מציין ש... הרב אליושי, אתה יושב מעולם שלנו ואכלת מצות במתח על ההפך, קיים את המצווה ברוגע ובשלווה. האם יש שתה ארבע כוסות יין עד שזה מה שמשפיע על הרגשתו לרע יוצא ידי חובה? טוב, אז הוא מביא פה את הגמורה על רב יהודה שהיה חוגר את דאב, פסח ועד עצרת, אולי בגלל שהיה לו יין, אולי שהיה לו רק מי שיש מיום מצנבים. טוב, אז הוא מדבר שיש נידון נוסף, האם דווקא ביין, נוכל שכאב ראש. הוא אומר, מה פעם קודם רואים שיש לחזר אחרי יין גמור גם יש תורך, מה גם שני איזה תורך? לא, תלוי כל דבר אומר בשואל במצבו בעניינו. לגבי קרית המסיבה, משפחה גדולה זה בלתי אפשרי, איך אפשר לצאת די חובה? אז הוא אומר שגם באופן שאבא יושב עם קרן מקצוע זה לא הדבר שתביא נוח. עובדה שאף אחד לא יושב כל השנה. אז צריך ככה, צריך לעשות. מה שאומרים בליל הסדר על כל מצווה, הנה נמוכון ומזומון, ושעוד גדולים היו עושים את זה, כי אפילו במשך השנה לא היו עושים את זה, בגלל שאנחנו מדרגה גבוהה יותר בליל הסדר. וכן הלאה וכן הלאה, יש פה דברים נפלאים וזמנים להסתכל בפותח וליהנות מכל משפט. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בשורות טובות וכל טוב סלע.